שלום לכולם. ראשית, אני רוצה למסור את התנצלותו של הרב לאו. הייתי איתו בדרום, אני גר בסדרות, והייתי איתו בניחום אבלים על הילד בן 4 שנפטר, ותקבו הדברים, אז הוא ביקש קודם כל למסור את האמונה הגדולה שלו, שכל המהלך שמתרחש מול עינינו קשור לתורה וקשור לעוצמה של תורה. הוא היה מאוד רוצה להגיע לפה ולהגיד את הדברים בפיו, אז אני קודם כל מוסר את זה בשמו. כתושב סדרות, אני קודם כל רוצה לפתוח בהודעה הקדוש ברוך הוא. אני רב בית כנסת בסדרות, ופעמיים נפל קסם יד בית הכנסת במקומות שילדים רבים משחקים שם. חלק מהפעמים גם לא הייתה התראה, ברוך השם, ברוך השם, לא היו נפגעים. יש מספר בתים לידינו שחדרו טילים ולא התפוצצו. רבים הם הניסים, וכך אנחנו גם אומרים כל פעם, מודים אנחנו לך, פותחים בהודיה. היום בירכנו את ההלל, וההלל מורכב גם מהודיה, אבל גם מאנה השם הושיענו. זה חלק מההלל. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא ומבקשים, תמיד מבקשים הלאה, כן תחיינו ותקיימנו ואת סוף גלויותינו. ההודיה חייבת להיות מתוך תהליך של צמיחה, מתוך תהליך של בקשת משימות להמשך. ידוע מה שאבן עזרא מסביר על השם של יהודה, לאה, הפעם הודה את השם ותעמוד מלדת. אומר אבן עזרא, אם הפעם הודה את השם, מדוע באותו פסוק ותעמוד מלדת? שם הוא מסביר שכשאדם מודה ולא מבקש הלאה, אז כביכול הוא אומר, די לי במה שעשיתי עד עכשיו. אבל זה אומר ריבונו של עולם, ותעמוד מלדת. אם את לא מוכנה לקבל משימות חדשות, ההודיה היא חיוורת. ההודיה תמיד צריכה לבוא מתוך ההבנה שאנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא, וכל מה שהקדוש ברוך הוא מיטיב איתנו זה על מנת לעשות. במבצע הזה אני חושב שהוכח מעבר לכל שלב מלכים ביד השם. מי שזוכר איך ההנהגה נגררה תוך הכניסה לעזה, בהתחלה רצו להגיע להפסקת אש עוד לפני שנכנסו רגלית אפילו, והקדוש ברוך הוא, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם יתקעו. הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים מתוך עוצמה גדולה. אנחנו תושבי הדרום חווינו את החיבוק הגדול מכל הארץ, מכל המגזרים, גם הקיבוצים, מה שהיינו היום, גם הם חשו את זה, וזה מה שנותן להם את הכוח. למרות שחלקם היו בעבר השני, כאשר אנחנו נאבקנו נגד הגירוש, אז הם יצאו עם שלטים גדולים ושבו בנים לגבולם, וככה קצת עקצו אותנו. היום מדברים אחרת, הם מבינים אחרת ומדברים אחרת. מדוע? כי התברר שאם אתה מחפש במדינת ישראל את השקט, אם אתה רוצה רק מקלט בטוח, אתה לא יכול לנצח, אתה לא יכול להכריע מערכה. כי מי שעומד מולך זה אנשים שמציבים רף אחר. הם באים בשם אידיאל. אם אין לך רעיון, אם אין לך משהו שהוא מצדיק, גם מבחינה מוסרית, את הפגיעה ב-2,000 אנשים, אז אתה לא יכול להגיד פה מקלט בטוח. ופתאום מתברר שהאויבים שלנו זה לא רק בגלל שאנחנו מציקים להם כביכול כלשון השמאלנים במעברים, זה לא זה. אלה אנשים אכזרים, אלה אנשים שלא מעניין אותם שום דבר, אלה אנשים שמחללים את השם בשם אללה אכבר. הם הופכים כביכול נתלים במידת הדין ומחללים שם שמיים, לוקחים את שמו של הקדוש ברוך הוא והופכים אותו לעוול. ואנשים קולטים את זה. יש להם, הם נמצאים עכשיו במבוכה, אותם אנשים שהיה להם דרך אחרת. ורבותיי, אין למדינה הזאת תשובה חוץ מתורה. חוץ מתורה. אם אנחנו לא מבינים את גודל האחריות המוטלת עלינו, שגם ראש הממשלה כשהגיע לסתירות ונפגש עם הילדים שלי, ושמע אותם מדברים, הוא אמר, אני מקבל מפה כוח. כי הוא גם צריך כוח. עם כל הלחצים מכל העולם, גם הוא צריך בסוף לנוק מהחזון הגדול של ממלכת כהנים וגוי קדוש. מי שלא מחובר לזה, הוא נמצא היום בבעיה, בקושי. כי הוא מנסה למזרח תיכון חדש, מנסה פה, מנסה שם, זה לא הולך. פה במזרח התיכון, או שאתה צודק, או שאתה חדור אידיאלים, או שמואחים אותך. קוראים לזה כוח, אבל זה לא כוח גשמי, זה כוח רוחני. ואם אין לאט, ואם אחת גבעתי לא היה כותב את הפקודה כפי שהוא כתב, כפי שהוא הסביר, הוא הסביר את הצורה פשוטה. אנשים רוצים להתחבר לגובה. ואם אתה לא נותן להם את זה, אז הם מתבלבלים. הם מתבלבלים, והיו קולות שונים בצבא. וברור לכם שמי שסגר מאוד מהר את המערכה, זה אנשים שלא בדיוק מחוברים לדבר הזה. זה אנשים שאת מלחמת לבנון השנייה הם ניסו לנצח באמצעות טכנולוגיה ולא באמצעות הקריאה אחריי. והם בראש הצבא היום. אבל קם דור חדש, דור חדש שמחפש חיבור לאמת הגדולה שאותה אנחנו לומדים בבית המדרש. והנגשה פה היא מאוד מאוד חשובה. מה זה הנגשה? הנגשה זה לקחת את תוכן החיים הזה שאנחנו מלאים ממנו, וזה דבר מאוד מאוד יסודי ופשוט של ממלכת כהנים וגוי קדוש. למה חזרנו לכאן? מה אנחנו שואפים? שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. משפט, משפט התורה, מוסר התורה. אלה דברים שבסופו של דבר יכריעו את המערכה. אנשים מחפשים אותם, רק צריכים לשמוע את זה, לא כאילו. אנחנו לא עם פרימיטיבי, התורה היא לא פרימיטיבית. התורה יודעת להתמודד ולהפריח את השממה. והכוחות המתגלים באומה נובעים בסופו של דבר מהמקום הזה, מאנשים שחיים בצורה פשוטה וישרה את דבר השם. הרבנות הראשית היא המוסד שבפועל ממש מאחד בין התורה הגואלת לבין החיים המעשיים. מדינת ישראל אין לה שום תווית אחרת מאשר רבנות ראשית. ומה הכוונה? מטבחים כשרים. יש איזה מערכת אחת, שגט שניתן בכל בית דין שהוא מכובד על ידי שלומי אמוני ישראל כולה. יש איזה מקום אחד שהוא מאחד את כל הדברים הללו. ומי שרוצה היום להפריט את שירותי הדת, וכידוע לכם יש כאלה שעובדים כך השכם והערב, ומי שרוצה יסתכל בנאמני תורה ועבודה באתר שלהם, שם הם מדברים על קהילות, על קהילות במקום דבר אחד שחורז את הכל. הפרטה במילים פשוטות, במילים כלכליות. זה התוכנית שלהם, הם מסבירים את זה יפה. הגענו כבר לדור שיש בו הרבה גוונים, וכל אחד צריך את הגוון שלו ואת הרב שלו, כל קהילה שתבחר את הרב שלה, סוגריים, גם רב רפורמי. תן לה, וזה מתלבש יופי על הערכים של המערב, של השוויון. וזה מה שהם מובילים, וככה הם שותפים אנשים תמימים, כמו יריב לוין ועוד ועוד חברי כנסת, שנשתפים באמירות הנבובות הללו. אבל מה שעומד מאחורי זה, זה רצון לקעקע, לקעקע את קריאת השם על מדינת ישראל. הפרטה במובן הרוחני זה אומר שמדינה כמדינה היא מדינת חול. רחוק מהחזון של ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא, אתה רוצה שטיבל, אתה רוצה מקווה, אתה רוצה זה, המשרד לשירותי דת ייתן לך. אבל זה שהרב הראשי, הוא ייצג את התורה. למה? יש גוונים שונים. למה שיהיה אחד, דווקא הגוון הזה, בלשונם הלפיתה החרדית, ככה הם קוראים לזה, כדי לנצל גם אנשי שלומנו ולומר להם, תדעו לכם שמי ששולט ברבנות הראשית זה אריה דרי וכל מיני דברים כאלה. זה שקר וחזר. כמו שדיברנו על לב מלאכים ביד הקדוש ברוך הוא, גם את הרבנים הראשיים ריבונו של עולם מגלגל. והרב יוסף והרב דוד לאו הם מקורבים ומאמינים לא פחות מאיתנו בחיבור הגדול הזה שבין קודש לחול. אחרת הם לא נכנסים למקום הזה. ואני מדבר מתוך היכרות אישית איתה. מדברים הרבה על אהבת ישראל, מאוד מעריכים את התורה שלנו, מאוד מעריכים, והם גם מבינים שבסופו של דבר הרבנות הראשית היא הכלי המעשי. אתה מדבר על רעיון, איך הוא מתממש בפועל? אז יש לך מדים, יש לך צבא שאתה יכול לממש ולהרגיש את ראשית צמיחת גאולתנו, את הרוח הזאת, הרוח המיוחדת של הגבורה, שבטוח דיברו עליה פה בעריכות, אבל יש גם את כזרוע אחרת. הזרוע הממלכתית הרבנית היא הביטוי המעשי לראשית צמיחת גאולתנו. וכל הניסיונות היום, מי שמסתכל בכל החוקים, המשותף להם זה לקעקע את מעמדה של הרבנות. אם זה עכשיו הניסיון לפגוע בבתי הדין הרבניים, לתת להם רק את הסמכות לגט ובית דין למשפחה שהוא יפתור את הסכסוכים כברירת מחדל, ורק אם הזוג רוצה, כן, זוג שהולך להתגרש ומתי יגיע להסכם, רק אם הזוג רוצה, אז ביחד זה מלכו לבית דין רבני. מה שלא היה קיים עד עכשיו, מקום המדינה, אם צד מסוים היה פותח תיק בבית דין רבני, הצד השני היה מחויב להגיע. כך המדינה הצעירה, שהנישואים הם על פי תורת ישראל, וגם הגירושים על פי תורת ישראל. והכל במילים יפות. מפלגת הבית היהודי נכנסה לממשלה הזאת מתוך רצון לשנות דברים. משהו חדש מתחיל, כלשונם. והם לא עמדו על כך שמה שאתה רוצה לחדש, החדש הוא על גבי ישן. קודם כל תשמר את ההישגים הגדולים שהגענו אליהם. והם השמיטו מקווי היסוד של, של הממשלה הזאת את השמירה על הקרוי סטטוס קוו. שגם כאן זה לא מציאה הכי גדולה בעולם, אבל עמלו על זה. עמלו על זה שנים רבות כדי להתקדם ולהגיע לדברים. אז לא, עכשיו אנחנו נחדש. יש לנו אחים חדשים, אחים קונסרבטיביים, אחים רפורמיים, הכל בסדר. כי אנחנו רוצים להיות מפלגת מרכז, אנחנו רוצים להכיל. רבותיי, הדיבורים הללו הם דיבורים גדולים, זה נכון. זה נכון, יש לנו אהבת ישראל בנשמה, זה נכון מאוד. אבל כשאתה מדבר על נשמת אפה של התורה, כאשר הדברים בסוף מתורגמים בכנסת לחוקים שפותחים פתח להפרדת הדת מהמדינה, למזעור הרבנות, בכל מיני דרכים. בסוף אנחנו הולכים אחורה בנקודה הזאת. כי הנשמה של המדינה זה התורה. והתורה צריכה להיות מחוברת באופן מעשי. באופן מעשי. לא יכול להיות שיהיו חוקים שעוסקים בתורת ישראל, שלא תאמר בו דת הרבנות הראשית. אני אוחז פה הצעה חדשה שנשלחה אתמול על הנושא של הגיור. מוטבי גיור מקומיים. זה הצעה להחלטה של הבית היהודי בראשות הרב דרוקמן לפתור את הבעיה של חוק שטרן. מי שיודע במילים כלליות, מדובר על הצעה שרבנים, רבני ערים יפתחו בתי דין לגיור חדשים שלא יהיו כפופים לרבנות הראשית. זה הצעה של שטרן. מובן, כל מי שמכיר את מערך הגיור יודע שאין היום עומס כל כך גדול לבתי הדין הרבניים לגיור. אין בעיה של עמידה בתור, זה לא הבעיה. מה ששטרן רוצה לעשות זה להכניס קו חדש, קו מקל יותר בהלכות הגיור, קו שבסוף יגיע לכך שלא צריך גם קבלת מצוות, אלא מספיק עמך עמי, מספיק הצד הלאומי. יש הרבה גויים שרוצים, טוב, לא נוח להם במצב שהם ישראלים, הם איתנו בצבא, ויש בעיות בחיתון אחרי זה. הם רוצים לעבור את זה. אז הם מוכנים להצעיר שהם אזרחים טובים. וזה להוריד את התורה, לקחת את התורה, ולהכניס פנימה אנשים שלא מוסיפים לנו במאומה בקודש. במאומה. אז במקום להצעיר במפורש את הדבר הזה, עוטפים את זה בדברים יפים, ואומרים, אנחנו רוצים ואהבת את הגר. והנה נקרא לכם. מחליטים על מתן אפשרות להקמת מוטבי גיור מקומיים, הכוונה הרכבים חדשים, אשר יפעלו על פי ההלכה היהודית. כן? כידוע לכם המילים, הלכה יהודית, יכול להתפרש כל מה שאתם רוצים. חברי מוטב הגיור המקומי יהיו עצמאיים במתן החלוטותיהם ההלכתיות, כמו כל בית דין רבני בנושא הנידון לפניו. רבותיי, צריך לדעת שבנושא המשפטי, זה חוק, זה הצעת ממשלה. צריך לקרוא מה עומד מאחורי השורות. אי אפשר להגיד, שמע, זה יפה מאוד מה שיש פה. יש פה הלכה יהודית, יש פה יהיו עצמאיים. כל בית דין רבני יהיו עצמאי. זה נכון. אני יושב בבית דין לממונות, אנחנו עצמאיים. באמת עצמאים, אני לא מחויב לשום תקדים מסוים. הכל על פי שולחן ארוך, איך שאנחנו מכירים. אז כמובן יש שרשרת הדורות, יש שוטים, אתה נשמח עליהם, אבל זה שבדין באלעד פסק באותו מקרה משהו מסוים, זה לא מחייב אותי. אנחנו לומדים את הסוגיה ומחליטים, באמת אנחנו עצמאים, זה נכון. אבל בנושא של הגיור, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אם היה היום סנדרין, אז גם אני הייתי מחויב בחושן משפט למה שסנדרין אומרת. כן? לצערנו, שיבה שופטנו כבראשונה, לא זכינו לדבר הזה. אז כרגע, למיעוט ערכנו, אנחנו צריכים להכריע. אז אין לו לדיין, אלא מה שעיניו רואות. אבל זה סכסוך בין שני אנשים, בממון. איך אתה לוקח את המשפט הזה ואומר, בדין לגיור הוא עצמאי, הוא לא מחויב לקו של הרבנות הראשית בגיור. מה זה גיור? גיור זה דבר פרטי? זה אדם הזה שעומד לפניך? הרי בדין לגיור הוא מייצג את כלל ישראל. מי ייכנס פנימה? מי לא ייכנס? אז כשהם כותבים פה במילים יפות, כמו כל בדין רבני, ובזה הם מתפארים ואומרים, הנה, לא אמרנו שזה רב רפורמי. רבותיי, בגיור זה לא יכול להיות. מה שצריך להיות כתוב פה זה לפי המדיניות הקיימת היום ברבנות הראשית. זה מה שיש היום. המנהל לגיור מונחה על ידי הרבנים הראשיים. וגם על זה יצאו הרהורים. ידוע לכם שיש קבוצות שמערערים על הגיור הקיים היום. וטוענים, התמקדתם במשהו מסוים. ותפסת מרובה לא תפסת. אתם מתמקדים בשמירת שבת, בטהרת משפחה. לא, גר שאמר שהוא לא מקבל אפילו דקדוק מצוות אחד, הוא לא גר. יש על זה ויכוחים, צריך ללמוד את הסוגיה הזאת. גם פה יש הכרעה, בסדר? אבל יש הכרעה. עומד הרב רבינוביץ' ואומר, אני כשהייתי בקנדה, אז כל בדין לגיור, היה לו מדיניות עצמאית. אז הוא פרסם את זה, רבני צוהר מפרסמים. הנה הרב רבינוביץ' אומר שלא צריך רבנות ראשית. ובזה הם נאחזים. רבותיי, עם כל הכבוד לרב רבינוביץ', כן? אין להשוות מה שהיה בקנדה למדינת ישראל. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על גוף אחד שבא לייצג את הקודש ויש לו את יכולת ההכרעה, ועל פיו יישק דבר. גם אם עליי זה לא מקובל, אני מוריד את הכובע. זה מה שרבני ישראל צריכים לעשות. אז מה מקימים פה? כותבים את זה במילים יפות, ואחרי זה, אחרי הרבה ויכוחים, אז הם גם בהמשך הם כותבים בכפוף לסעיף 2, מה שקראתי עכשיו, תוקם ועדת היגוי, חברי הוועדה, הרב דרוקמן, הרב מדן, יושב ראש הוועדה, הרב צפניה דרורי, הרב רבינוביץ', הוועדה תתאים את כללי הדיון לבקשת לגיור לעבודתם, תדריך ותלווה את מוטבי הגיור. אני מעריך מאוד את הרבנים הללו, הם באמת מרכז הציונות הדתית, אפשר לומר. אבל אי אפשר שרבנים יחליפו את הרבנות הראשית, הם שומטים את הקרקע מתחת רגלינו. אז היום זה הרב דרוקמן, ומחר זה רב אחר. בגץ, כידוע לכם, לא מאדר בקדושה, בדברים שבקדושה. ברגע שפרצת את זה, ואתה בא ואומר, לא הרבנות הראשית מנחה את זה, זה כאן קברנו. כאן קברנו, וזה זה, זה חוק הגיור, זה חוק הפונדקאות. זה לפחות 20 חוקים עכשיו שהמשותף לכולם, זה פגיעה במעמדה של הרבנות הראשית. ויש יד מכוונת, יש יד שמעצבן אותה החיבור הזה בין קודש לחול. כי בעולם המערבי הסיסמה היא היה דתי בביתך וכללי בצאתך. צריך למחוק את הלאומיות. כפר גלובלי אחד. עם סגולה זה גזענות. רבותיי, אנחנו צריכים להתעשת ולחיות את התורה הגדולה מבית המדרש, לחיות אותה קודם כל בעצמנו. להיות שלמים עצמנו, לא להתבלבל, ולהבין שגם כשמציגים לנו כל מיני דברים, צריך תמיד לחפש את העומק של העניין. מה עומד מאחורי זה? לאן הדברים הולכים? יש הבדל בין דרשות לבין עיסוק בעולם המעשי. ופה, לצערי הרב, עם כל זה שאני הייתי בין הרבנים שניסינו לדחוף את הבית היהודי, שהתקדמו, אין לנו חברי כנסת עם עמדה שמחוברים לקודש במובן המלא של המילה ויכולים לדפוק על השולחן ולהגיד עד כאן. אין לנו חברי כנסת כאלה. אנחנו מנסים מבחוץ להפעיל לחצי. מה שיש לנו זה שאת הציבור, כל אחד ואחד בביתו, במשפחתו, איפה שהוא נמצא, ליישר את הראש, לא להתלהב מה-12 מנדטים והזכרים של ה-18 מנדטים. מה זה נותן בסוף? אם התורה מושפלת, אם התורה לא מחוברת הקודש לא מחובר לחול, אז מה, אז אנחנו נדאג למכון מאיר שיהיה לו עוד כסף? זה לא העניין. לא לשם כך באנו. זה כל העניין של התורה שלנו. תורה מיוחדת שלוקחת את הקודש וחיה אותו בצורה ממלכתית. אנחנו עושים את זה טוב בצבא, אנחנו בעזרת השם נעשה את זה גם במשפט, עוד ועוד בתי דין לממונות הולכים וקמים, והציבור לאט לאט מבין מה זה תורת ישראל לעומת האי צדק שיש בתי המשפט. אין פה, לא צריך הרבה מה להסביר. מי שיהיה פה ומי שיהיה פה יראה את ההבדל. ישראל אשר בך התפאר. זה הולך וקורם עור וגידים. אבל אנחנו צריכים לשמר ולהבין שהמלחמה על הרבנות הראשית היא מלחמה על החיבור האמיתי בין הקודש ובין החול. אני רוצה לסיים. בקריאה לכם, תראו, אנחנו בארגון נאמני הרבנות הראשית, יחד עם ליבה ביחד, מנסים לעמוד בפרץ. לעמוד בפרץ זה מצד אחד, כבוד תורה כמובן, מכבד רבנים גדולים, מכבד אחרים, אבל ללכת בקו שלא מתבלבלים. לא מתבלבלים, זאת אומרת, יש תורה, יש חיים, והתורת חיים זה צריך פה הרבה חוכמה. ועמלים על זה, לפתח ולהנגיש, כמו שדיברתי קודם, את הערכים הגדולים לחיים. וזה דורש נקיטת עמדה. והשליחי ציבור צריכים לחוש שהציבור דורש את זה. שההורים שלכם, שהדודים שלכם, הם באמת רוצים את זה. אנשים טובים. זה מה שהתגלה גם בצוק איתן ומקומות אחרים. הציבור הוא ציבור בריא. רק הוא חושש מהחיבור הזה. אולי זה לא ילך, אולי זה לא נכון. אז טוב לנו לעשות מעקפים, טוב לנו לפשרות. אני אסיים בדוגמה אחת. יש שני חוקי יסוד שקיבלו כוח בשנת, נשתמש בתאריך לועזי, בשנת 1992, שני חוקי יסוד, כבוד האדם וחירותו, חופש העיסוק. יש שני דברים שרבנים תמכו בהם בזמנו. רבנים אמרו לחברי הכנסת דתיים לתמוך בזה. למה? כי זה הולם הרבה מערכי התורה. כבוד האדם, חביב האדם שנברא בצלם, כבוד הבריות, דוחה לא תעשה שבתורה, סוגיה מסכת ברכות, גדול כבוד הבריות. חופש העיסוק, זה ודאי. מדברים על זה. יש לנו סוגיות בבא בתרא. יורד לאמנות חברו, אתה אפשר, מתי אסור. מה קרה פה? עד השנה הזאת לא היה מושג שנקרא חוק יסוד, מה אני מתכוון לומר. עד אז היו חוקים שכדי לשנות אותם צריך 61 חברי כנסת, רוב מיוחס. זה היה כוח שלהם. למשל, איך עובדת הכנסת. אז יש חוק שנותן כוח לכנסת דרכי פעולה, אם רוצים לשנות את 61 חברי כנסת. אבל לא היה משקל לחוק הזה יותר מחוק אחר. בית המשפט לא יוכל להגיד, תשמע, החוק שאתה רוצה לחוקק סותר את חוק הכנסת. כי חוק הכנסת לא היה לו משקל משפטי יותר. פשוט לשנות אותו היה צריך יותר. בא אהרון ברק ועשה את המהפכה החוקתית. והוא הכניס שמה, בלי שאנשים הבינו את זה, הוא הכניס שמה, בהגדרת חוק כבוד האדם, הוא כתב שמה שכל דבר שיסתור את ההיגיון הבריא של החוק הזה, הוא דינו להיבטל. נוסיף בהגדרות שלו. בעצם מה שהוא עשה פה, הוא לקח את הדמוקרטיה, זה לב ליבה של הדמוקרטיה, השוויון וכבוד האדם, ונתן לזה משקל משפטי. והיום כשאתה רוצה לחוקק חוק, אתה ישר ניגש ליועץ המשפטי כדי להבין האם זה יעבור מבחן בגץ. ריבונו של עולם, יש כנסת ישראל. לא, המבחן הוא מבחן בגץ, כי בגץ משתמש בשני החוקים הללו לפסול חוקים. לקח מהציבור את הכוח, ממליך את עצמו, והיום הוא שולט במדינה. כל משרד, האדם הכי חזק במשרד, כל משרד שהוא, כולל משרד הדתות, זה היועץ המשפטי של המשרד. אנחנו עכשיו קיבלנו הוראה בדין לממונות בסדרות שיושב במועצה הדתית, חוזר מנכ״ל חדש, אסור לכם לשבת במועצה הדתית. למה? כי היועץ המשפטי של משרד הדתות הנחה שזה יכול להטות אנשים, אנשים יכולים לחשוב שהבדין לממונות הוא בעצם ממלכתי, ואתם פועלים תחת, לא תחת חוק הבוררות, שזה אנשים מסכימים, אלא אתם, כאילו אתם מחייבים, פלפולי הבל וריק, אבל היועץ המשפטי כתב את זה, וזה חוזר מנכ״ל, וזה מחייב. זה לא על דעת השר, זה לא על דעת סגן השר, אבל הוא ממליך מלאכים. אז ברגע שאתה תומך במשהו מסוים, אתה, בא לי שערנו איזה נזק גרמו שני החוקים הללו. וזה בתמימות, וזה בתמימות. נדמה לי שהרב חנן פורט תמך בזה ועוד. אז צריך להיזהר כמו מאש מכל התקדימים האלו. כמו שאני אומר, חוק הגיור נשמע טוב, הרב דרוקמן בזיעת אפו הגיע לנקודה הזאת, לוועדה הזאת, ולמילים האלה, הלכה יהודית וכו'. אבל עם כל הכבוד, זה לא התחום שלו. צריך לשבת עם משפטנים ולהבין איך בג"ץ קורא את זה, מה הפתח שיש פה. ולכן אנחנו קוראים להיות נאמנים במובן המלא של המילה, מצד אחד לערכים הגבוהים שעליהם אנחנו מדברים, שזה נשמת אפה של המדינה, מצד שני לא ללכת שולל אחרי כל מיני דמגוגיות, אחרי כל מיני אמירות, להבין דבר דבר. רב מיכאל לוי בטח הציג את זה כמו שהוא יודע להציג את זה. רק אנשים שנמצאים בלב העניין יכולים לחוות דעה על הדבר הזה. ובעזרת השם, אנחנו מאמינים שהתהליכים הללו, לפני 20 שנה ו-30 שנה, זה לא היה. מפד"ל הייתה סרח העודף למפא"י, נתנה חותמת גומי לכל דבר. וברוך השם אנחנו הולכים ומתקדמים, ויש לנו נקידת עמדה, הן בצבא והן בציבוריות הישראלית. ואנחנו מאמינים שאם לא הבחירות האלו, הבחירות הבאות בסוף, הם יבינו שכל ריחוק מהקודש וכל ניסיון להפרטה הוא פוגע בנו. פוגע בנו, באנשים הכי נאמנים למדינה, הכי ממלכתיים, הם מה שאנחנו בעצם נותנים כוח למדינה כולה. בעזרת השם, שנזכה לסייעתא דשמיא הגדולה ולעשייה מבורכת ולזמן מבורך ולימוד תורה.